כשאנחנו אומרים לילד, אתה כזה אליל, וואו, איזה מדהים אתה ברשת, כל הדברים האלה, כאשר הוא עושה משהו מטומטם, יהיה לו קשה לרדת מהעץ, שהוא עושה פשלה. כשאנחנו נותנים לילד את כל המחמאות האלה, לזה מדהים הוא ברשתות, ואיזה זה וזה, הוא לא רוצה להחזב אותנו כשהוא עושה משהו דבילי, וילדים עושים פעם בשבוע משהו דבילי, זה נקרא הילדות.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים!
שלום לכולם, הורים יקרים, אנחנו כאן בעוד פרק של המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אני שר, סמנכ"ל עמותת לוקחים אחריות, ואיתי כאן יוני צ'ונה. מה נשמע יוני? וואו, מדהים, כיף להיות כאן. אז מי שלא מכיר, אז יוני הוא המנכ"ל והמייסד של עמותת מצמיחים, מצמיחים ברשת, עמותה היום הכי גדולה שמתעסקת בעצם בכל התחום של בריונות ברשת, היום נמצאים במאות בתי ספר ועושים השפעה ענקית על המציאות. אז קודם כל, כל הכבוד יוני על השליחות המדהימה.
תודה רבה, זה בעיקר כיף אני אגיד. אני אחד המייסדים, מצמיחים זה גוף שעובד גם ברשת אבל גם בתחומים אחרים. עכשיו אנחנו מסיימים את הספר על חרם, שזה עניין פיזי. אנחנו מתעסקים פחות או יותר בכאב וסבל במופעים השונים שלו בכיתות, וסביב זה אחרי זה מנסים לייצא את הידע בהשתלמויות מורים, בקורסים וכן הלאה.
מדהים, מדהים.
אנחנו נגיע 20 שנה ביוני,
עוד חודשיים. וואו, מזל טוב. כיף שיש אתכם באמת, גם בתור גוף ידע ואוטוריטה. בעצם הספר שלך, מצמיחים ברשת, יצא כבר...
כן, הספר של מצמיחים יצא לדעתי לפני 3-4 שנים. הקורונה, מלחמה, חגים, אנחנו איבדנו... כן. אני מציע להתחיל את הספירה מחדש, לפני וואו. משהו כמו 3-4 שנים, וכמובן הוא התיישן תוך כדי שכתבנו אותו. חלק מהדברים שם אבל לא עוסקים באפליקציות, אלא עוסקים באיך מדברים עם ילדים על הרשות החברתיות, על כאב וסבל, איך מורים יכולים לייצר שיח אינטימי בכיתה, שהוא לא שיח על אסור ומותר, והוא לא על סכנות ברשת, והוא לא על פדופיליה. התחומים האלה יחסית, אני מרגיש שהם יחסית מתייחסים אליהם ומטופלים, גם משרד החינוך, גם אחרים, אלא בדינמיקות, ביחסים בין ילדים, איך לחיות ביחד, כקבוצה, ובסוף, לא לגרום כאב וסבל אחד לשני, אלא גם שהקבוצה תהיה מקום שילדים צומחים בו.
אז יוני, דווקא אולי כאן אני אשאל אותך, לפני מה שתכננתי אפילו, כי באמת אני חושב שבמצמיחים פיתחתם איזושהי נוסחת קסם כזאת, שבעצם, אם אני מבין אותך נכון, אתה בעצם אומר להורה, גם אני לא יודע כל יום מה מתחדש ברשת, אבל אתה רלוונטי. אתה הורה, אתה איש חינוך, אתה יכול לעשות שינוי, אבל אני לא מרגיש ככה, אני מרגיש אולי שאני לא מבין אפילו את השפה, לא מכיר את האפליקציות, לא נכנסתי לשם, איך אני בכלל יכול להיות עם ביטחון לפתוח את הנושא הזה עם הילד שלי או עם הכיתה שלי?
אני חושב שחשוב להבדיל בין שני דברים, כהורה. אחד, ידע מקצועי. אוקיי? בידע מקצועי אין לנו סיכוי. הדברים מתחדשים, למען האמת גם לילדים אין סיכוי, גם הם בעצמם כל הזמן מופתעים ורצים וכן הלאה, ולא עוקבים אחרי הכל. בידע מקצועי הילדים הרבה יותר עוקפים אותנו. אבל יש משהו אחר, והוא ידע של, נקרא לו ידע אנושי. במובן הזה, הילדים, הם סך הכל ילדים, יש להם מעט מאוד ידע. הם עושים דברים מטומטמים לחלוטין, שהם היו חושבים עוד שנייה, הם פוגעים בלי להרגיש. עכשיו, גם אני כמבוגר יכול לפגוע בלי להרגיש, אבל זה קורה לי הרבה הרבה פחות, כי אני הרבה יותר מיומן ובעל ניסיון ובעל יכולות, והפער ביני לבין הילדים שלי, באיך לא לפגוע באנשים אחרים, ואיך לא לעשות דברים שאחרי זה אני מתחרט, או איך לא להיכנס לבורות, שהייתי אומר לעצמי, למה? הוא הרבה הרבה יותר גבוה, ויש לי המון ללמד אלה שלי בדבר הזה. ובמובן הזה, חשוב להפריד במחמאות שאנחנו נותנים לילדים, אוקיי? על המקצועי, אבל לא על האנושי. למה זה חשוב? כי גם...
תן דוגמה למחמאה.
כשאנחנו אומרים לילד, אתה כזה אליל, וואו, איזה מדהים אתה ברשת, כל הדברים האלה, כאשר הוא עושה משהו מטומטם, יהיה לו קשה לרדת מהעץ, שהוא עושה פשלה. אני מכיר אפילו, קראתי על איזשהו גור אחד, שהוא הטיף והטיף למדיטציות ודברים והכל, והיה קשה לו להודות שהוא נפל, כי הוא כזה על עץ גבוה. כשאנחנו נותנים לילד את כל המחמאות האלה, לזה מדהים הוא ברשתות ואיזה זה וזה, הוא לא רוצה להחזב אותנו כשהוא עושה משהו דבילי, וילדים עושים פעם בשבוע משהו דבילי. זה נקרא הילדות. והגיל הנעורים גם, זה לא מפסיק בגיל 16. אני מתפלא שרובם שורדים, כי לפי היכולת הערכת סיכונים שלהם היה הגיוני שחצי מהם היו נכחדים כל שנה. אז המחמאות הן על המקצועי, אבל על ההתנהלות האנושית יש לך עוד דרך לעבור, ולכן חשוב מאוד שתתייעץ איתי, כשאתה נכנס לריבים, כשמשהו מתחמם, כשמישהו אומר לך, וחשוב שהילד יכיר בכך שהוא חדש בנושא הזה, והוא לא רוצה לעשות, לא אני, הוא לא רוצה קודם כל לעשות דברים, שאחרי זה הוא יתחרט עליהם, ויהיה כאב ראש. בסדר? וגם אני רוצה שירגיש נוח להתייעץ איתי ולדווח לי, ושידע שאני מצפה ממנו לעשות הרבה טעויות. למה? כי הוא חדש בדבר הזה. בסדר? כמו טעויות נימוס. הוא מול סבתא שלי עושה, מול סבתא שלו עושה טעויות בנימוס, כן? הכינה לו כזאת ארוחה, זה מגיל, כאילו, כל מיני דברים, אוקיי? אז במחמאות להפריד, וגם כהורים חשוב להפריד, ולדעת שיש לנו מה לתרום להם בנושא האנושי. איך לא לפגוע, ניתן דוגמה שאחת המנחות שלנו, עדי דרור הביאה, שילד כתב סבא שלי נפטר. ובקבוצה קטנה, שנגיד 5 ילדים בוואטסאפ. ואז הבן שלה ניגש אליי ואומר לה, זה. והיא אומרת לו, מה אחרים כתבו? הוא אומר, אף אחד לא כתב. אוקיי? עכשיו, הילד שכמובן כתב את זה, מה הוא מפרש באופן הכי הכי טבעי בעולם, שאני כתבתי על משהו שזה, אוקיי? כולנו היינו מפרשים את זה כלאנשים לא אכפת. הוא לא יודע שאנשים מתלבטים. עכשיו, למה אנשים מתלבטים? כי הילדים שלנו לא ראו אותנו כותבים נחומים בוואטסאפ.
וואו.
עכשיו, בעוד, במקרים אחרים, ילדים לא ראו אותנו עושים דברים, אז הם עושים מה שנראה להם, כמו למשל להתנהג בגועליות, להגיד, אמא שלך, כל הדברים האלה, סטום, אני יוציא אותך מהכל הדברים האלה, שיש הדומיננטים והמוחצנים יותר פועלים ומייצרים את הנורמות ואת הסטנדרט להתנהלות ברשת, חוץ מזה שהרשת בעצמה מחריפה, כן, גם שם. אז פה, ילדים אחרים גם לא, כי פה היה צריך משהו להגיד משהו רגיש, אוקיי? אז יש לילדים הרבה דרך לעשות, ואנחנו איתם בדבר הזה. עכשיו, גם אנחנו כמבוגרים, למדנו בחמש שנים האחרונות לעשות דברים, כדי שאני לא אתחרט עליהם. עזוב לפגוע.
זאת אומרת, פיתחנו לעצמנו איזה שהם מיומנויות.
נכון. עכשיו, כל הורה שישאל את עצמו, אני יכול לתת פה איזה 10 טיפים, אבל אני רוצה לעודד את המסע. וכל מאזין שישאל את עצמו, מה החמישה דברים שלמדתי לעשות ברשת? לא לשם שמיים, לא בשביל להתנהג יפה, לא בשביל לא לפגוע אפילו. זה, אני רק אשם את זה שנייה בצד. כולם אנשים, הרוב אנשים טובים גם. הרוב הגבוה מאוד. אלא בשביל שאני לא אתפוס את הראש, להגיד לעצמי, הייתי עושה את זה קצת אחרת. אוקיי? מה הדברים? מה למדתי? בניסוי ותהייה, בלפוק 5 פעמים את הראש בקיר ולהגיד, אני לא רוצה פעם שישית. את הדברים האלה, חשוב לשתף עם הילדים שלנו. לא קראנו את זה במדריך, שקנינו טלפון, יש חוברת לבנה, גם קראה את כולה, לא כתוב שם זהירות, המכשיר שלפניך מסכסך אותך עם חברים, יגרום לך לתפוס את הראש בבוקר ולהגיד, למה שלחתי את המייל הזה, למה הגבתי בקבוצת הורים ככה, למה שיתפתי את הדבר הזה? בלילה בדרך.
בלילה, כן.
כן, בלילה אנשים עושים, הכוח רצון נשחק, ולכן אנחנו נאכל הרבה יותר ממה שרצינו, נלך לישון יותר מאוחר ממה שרצינו, נראה פורנו, נכתוב דברים מרושעים, נשתף, ילדים יעשו סקסטינג, אוקיי? בלילה. זה קשור לכוח רצון ודברים כאלה, זה גם חלק מהדעת עצמך.
זאת אומרת, אם אני רגע אורז את מה שבעצם, את המתנה הזאת שאתה בעצם נותן עכשיו להורים, אתה אומר, תראה, בגדול, כשאנחנו באים, חשוב לי להגיד להורה, יש לך הרבה מה לתרום, אתה אולי חדש במדיה, אבל אתה לא חדש בעולם של האנשים, אז אל תחמיא לילד יותר מדי, אבל גם...
תחמיא לילד על המקצועי.
כן, על זה שהוא בונה, אתה מיומן, אתה...
עושה דברים, הילד שלי בפאורפוינט עושה דברים, אני אף לא על החיים, אני משתף את זה, כן, אתה גאון.
כן.
אבל הוא יודע שאני חושב שהוא דביל בהתנהגות אנושית, והוא חייב, עכשיו הילד סבבה, בסדר? אני לא שלא... אבל הילד שלי מקבל את המסר, הכלי שבידיים שלך, אין לך מושג לגביו איך אתה יכול לפגוע ולהרוס לאנשים את החיים, mm-hmm. תתייעץ איתי בקטעים כאלה. אל תיגרר. ואם אתה מזהה שזה מתחמם, אם מישהו פונה אליך, אם משהו, אם ילד מוציא אותך מקבוצה, אם אתה רוצה להוציא ילד מקבוצה, תתייעץ איתי. אוקיי?
וזה מאפשר את המרחב הזה.
כי זה כמו לנהוג. אתה לא מיומן בדבר הזה. הוא קיבל טלפון אחרון, אחד לפני האחרון בכיתה, הוא אמר, האחרון זה בכלל היפי כזה, ההורים שלו בחיים לא יקנו לו. אבל הוא אחרון.
רגע, באיזה כיתה?
בכיתה ד', לא משנה, אבל מה שחשוב זה לא באיזה כיתה, אלא שהוא היה אחד לפני האחרון. בסדר? שזה כבר נהיה הנזק מול התועלת, מבחינתי היה זה, אם ההורים היו איתי, היינו מחזיקים עד חטא. סבבה? אבל זה גדול עליו. עכשיו, הילד שלי, יכולות רגשיות חברתיות, בעיקר בזכות אמא שלו, מעל הממוצע. בסדר? זה לא ילד שיש לו יכולות מתחת לממוצע, אוקיי? ועדיין, זה הדבר, יש דרך ארוכה לעבור. המכשיר שבידך, קיבלת אקדח. קיבלת אקדח, אוקיי? קיבלת לוויור. זה השיחה שלנו, ויש לך הרבה דרך לעבור, כשהמטרה היא שאתה לא תתבאס על עצמך קודם כל מהדבר הזה.
עכשיו, הפרקטיקה השנייה שדיברת עליה, שכאילו בוא אני אשתף בדברים שאני למדתי, הנה נתקעתי בקיר 3 פעמים, תדע לך שדיברת על הלילה.
במצמיחים אנחנו כל הזמן אומרים להורים, תשתפו על פשלות קטנות שהיו לכם. ילדים, צריך להבין, ילדים לא אוהבים עטפות, גם אני לא אוהב עטפות. שאמא שלי, היא הבן אדם האחרון בעולם שמטיף לי, כן? אני מעל גיל 40, כבר כמו אני מנהל של מקום, אף אחד לא מטיף לי. המקום היחיד שעוד מטיפים לי זה אמא שלי בסוף השיחה הטלפון, ואז אני עובר לכן אמא, כן אמא, בסדר, יאללה, נדבר, בטח, בטח, אוקיי, כן. ואני מניח שהרבה מזדהים עם
החלק הזה. באיזה נושאים, יוני, שתף אותם.
זה מוסר, זה דברים, זה מה לעשות, זה... כאילו,
איפה לשים את הילדים?
איך לנהל את החיים שלך, בקיצור, שמטיפים לי. בסדר, ואתה מרגיש גם שהשיחה היא כבר מפסיקה להיות דו-כיוונית, היא מתחילה להיות רצף, שאם אני לא אעצור אותו, תיגמר הבטריה. אבל לילדים, ולי כמעט לא מטיפים. לילדים מטיפים כל הזמן. זה החוויה. החוויה שלהם שהאיש במקולת, האיש במדרגות, הדודה, הסבתא, אמא, אבא, המורה, כל אחד, כל הזמן רוצה להגיד להם, מי בצורה ישירה ומי בצורה מעודנת ונחמדה, אתה כרגע עושה משהו לא בסדר, תקשיב לי. או סתם אתה עושה משהו לא בסדר.
אוקיי.
ואם אנחנו מבינים שזה החוויה של הילדים, אז עזובתי באמא שלך, אין לי כוח להקשיב, זה התגובה, גם אני הייתי מגיב ככה. אוקיי? גם אני הייתי מגיב ככה, אם רוב היום הייתי קבל לטפות, אם עולם מבוגרים בעיקר מטיף לי. ולכן אנחנו צריכים להתגבר על הדבר הזה, ובטח שמי שבא להטיף לי, מילא הוא היה בא להטיף לי על דברים ככה רגילים, אוקיי? אבל הוא בא להטיף לי על הרשתות, שהבן אדם שמדבר איתי נולד לפני שהמציאו את האינטרנט בכלל, בסדר? מתי הוא היה בברול סטארס, בא לאחרונה? בוא.
כמובן.
אז יש פה חומה מאוד מאוד גבוהה שצריך לטפס עליה, מבחינת הנכונות להקשיב. וזה לא בגלל שהם לא מנומסים, אלא בגלל שכל היום מטיפים להם.
רגע, אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה על זה, יוני.
ואיך מתגברים על החומה הזאת כדי שילדים יקשיבו? אתה חושב, מה המטרה שלי? המטרה שלי לא להטיף, המטרה שלי להכווין התנהגות של הילדים.
נכון.
ללמד אותם. אם זו המטרה שלי, והמישור הישיר חסום, כי לא בא להם לשמוע עטפה, די, מוצפים, כמה בן אדם יכול לשמוע עטפה ביום? בסדר? הוא עדיין בן אדם אנושי, הוא לא בא לשמוע עטפות. אז אני משתף אותו בדברים שאני אוסף פשלות. וכשאני אוסף פשלות, ההגנות שלו למטה. ההגנות שלו למטה. ויש פה עוד יתרון. כשהוא רואה שאני עושה לפעמים דברים שאני מתחרט עליהם, כשהוא יעשה משהו שהוא מתחרט עליו, הוא ייגש לספר לי. למה אני עסוק בזה שהוא יספר לי כל הזמן, כן? גם אמרנו שלא להראות אותו על עץ גבוה, גם אמרנו שיראה שאני עושה טעויות, הדברים האלה משלימים.
כן.
כי ילדים פחות מדווחים כשהם נפגעים ברשת.
כן.
הם יותר נפגעים, הם יותר מדווחים כשהם נפגעים פנים אל פנים. ולכן הנושא של הדיווח מאוד מעסיק אותם, יש לנו הרצאות שלמות רק על הדבר הזה. איך לעורר דיווח בקרב ילדים. וברשתות.
זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, יוני, אני אומר לעצמי, אני איש חינוך, אני יודע מה נכון, אני הורה, אני רוצה לכוון, אבל במיוחד בנושא הרשת יש עוד יותר חומה.
נכון.
ואנחנו מזהים אותה, אגב, גם בנתונים, סקר הגל החדש, ש- 83% לא מדווחים, ורק 2% מדווחים 2% מדווחים לאנשי חינוך, 13% מדווחים להורים, 2% לאנשי חינוך, אתה אומר, בוא נה, זה מטורף. בנושאים אחרים, יש הרבה יותר דיווח. אז יש פה חומה. ואנחנו חייבים להיות חכמים כדי לעקוף אותה, אבל היתרון השני זה ש... הנה, גם אני לא מושלם, אז גם אתה יכול להיות לא מושלם, אז אתה תשתף אותי, יש פה משהו דומה, מושך דומה. מאשר השדר הזה שאני יודע הכל, ואז כנראה שאני גם, אולי אף פעם לא טועה.
נכון, וגם בסוף, כשאני מספר לו על משהו שהייתי עושה אחרת, בגרסה הלא חינוכית ומטיפה לזה. בסדר?
תן לנו דוגמה רק יוני, שנהיה קונקרטי עם סתם.
אם אני אגיד לך מה זה דיבור מורים, דיבור של מורים, לצערי כולם יצליחו להגיד אותם דברים. אוקיי? אם אני אגיד לך איך הורים מטיפים ברשת, כולם יצליחו לעשות חיקוי של הורים. בגרסה לילדים זה, אני רוצה להראות לך מה אני עשיתי כדי שאתה תלמד לא לעשות את זה גם בעצמך. כאילו מי רוצה לשמוע את השיט הזה? אפילו האנשים בבית כרגע יורדים מהשידור, בסדר? צריכים לשתף אותו, כמו שאני משתף את החבר הכי טוב, כמו שאני משתף את אשתי. זה עוסק בי, ובטעות שאני עשיתי. לא צריך את החלק האחרון שעכשיו תלמד זה וזה 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 בן. אוקיי? לא צריך. ברגע שהוא הבין ממני, והילדים יותר, כאילו, הם לא צריכים את זה לעוס בצורה מטומטמת. ברגע שהילדים שומעים ממני על משהו אחד שעשיתי, ולא הייתי עושה אותו, בקצרה, בקטנה, זה, ההגנות שלו למטה. הוא לא מרגיש שזה עכשיו עטפה. אוקיי? הוא מרגיש שאני באמת משתף אותו בשיט שעשיתי. אוקיי? בדבר שאני קצת הייתי עושה אחרת. לא צריך משהו גדול, משהו קטן.
כן? כן. בוא, אז נגיד...
זה נקלט.
נגיד שהייתי נגיד שחינכתי כיתה זין, אז נגיד אני בא להם, מספר להם, חבר'ה, כיתה זין, שלום. באמת חינכתי כיתה זין, 3 שנים. אמר להם, חבר'ה, שלום, המצב, וואלה, תשמעו, קטע קרה לי אתמול. פתאום קלטתי שחודשיים אני כבר נמצא בקבוצה של בדיחות ודברים כאלה. סתם היה בא לי להיכנס, זרם לי. והתחלתי לקלוט שיש שם תכנים שלא מתאימים לי, והאווירה שלא מתאימה לי. וזה מרגיש לי לא נכון, אבל בכל זאת נשארתי. ודי, אתמול אמרתי לעצמי חלס, אני חייב לעשות עם זה שינוי, אבל עדיין לא היה לי אומץ לצאת מהקבוצה. ואני אחשוב על זה, אולי בהמשך שבוע, סתם, אפילו שיתוף.
זה מעולה, כי גם אין פה את התשובה הנכונה, ואין פה את ה-happy end, אוקיי? זה א' אומר, התלבטתי הרבה זמן. זה לא סיפור חינוכי, זה סיפור על החיים שלך. ואז, אם הוא גם מתלבט בדברים מסוימים, יש סיכוי שגם הוא ישתף אותי. כי אין פה איזה מיסטר פרפקט, אוקיי? שבא עם 5 דברים לחיים מושלמים. אוקיי? יש פה מישהו בן אדם שאפשר לדבר איתו על דברים, וגם אני מתלבט, אוקיי? והוא ישאל אותך, ומה אתה עושה? ומה פחדת? מה האומץ ממה? מה חשבת שיקרה? אוקיי? ואז הוא גם יודע שאם הוא יספר לי שגם הוא רוצה לעזוב קבוצה, כי הווייב שם לא טוב לו, אבל הוא קצת פוחד, אז אני אבין אותו, ואני לא אגיד לו, תעזוב את הקבוצה, בן, זה הדבר הנכון לעשות, אוקיי? כי החיים הם מורכבים, ויחסים, אז כאילו, הדבר הזה של שיתוף, הוא הדבר הראשון שאנחנו אומרים להורים.
אני רוצה, יוני, ברשותך, לשאול אותך שאלה יותר מקצועית כללית. בכל זאת, אנחנו מדברים על המיומנויות חיים, אבל אני חושב שהידע המקצועי פה, הוא יכול להיות game changer בלהבין את המציאות. בסוף, כשאנחנו מסתכלים על בריונות אמיתית, אז מאוד ברור לנו פחות או יותר איך לטפל בה, אנחנו יודעים מה לעשות, אם הבן שלי הוא או הבריון או המסכן, כן. אני יודע איך להתייחס לסיטואציה הזאת, כן. ופתאום יש איזשהו משהו חדש שנקרא בריונות ברשת, הילדים לא משתפים, לא ברור מה לעשות, מה אפקטיבי, כן, פה, כן. לא עובד לנו דברים. אתה יודע, אנשים גם שמגיעים אלינו ממש עם סיפורים, ואתה באמת אומר, בונה, זה קורה, כאילו הילד אומר, תשמע, אני יודע שאני לא שיתפתי אתכם 50 שנה, כי ידעתי שלא תאמינו לי, כי זה הילד הזה שהוא הילד הכי חכם.
נכון.
או כאילו, כל מיני סיטואציות, מה... כן, מקובל. כנראה שהוא גם הכי מוצלח.
יש ילדים הכי חכמים שלא מפחדים לדווח עליהם. אבל הילדים המקובלים זה הילדים שלא רק מדווחים, גם רוצים להזדהות עם המקובלים ולא עם הדחויים.
אוקיי, אז מה המקובלים פה? מה השחקנים?
אני אגיד שהדבר המרכזי שמה שמצמיחים, אני חושב שזה היה הכוח שלנו והסוד שלנו בצמיחה, זה ששמנו את המעמד החברתי במרכז. זה מוסס על נתונים ועל מחקרים והכל.
מה, לעומת מה? מה הרגיל שעושים?
שאנשים אומרים בריונים, אז מצמיחים בחיים לא יגיד בריונות. הוא יגיד האם מדובר בבריון דחוי או בבריון מקובל. כי זה הכל. אם אני אגיד לך, תשמע, מי שפרסם עליי פוסט שצריך להוריד לי תף, אז אתה לא יכול בכלל לדעת איך להתייחס לזה ולחשוב על זה, אוקיי? האם מדובר בטוקבקיס שכתב, או אולי הצל פרסם עליי, אתה מכיר את הצל? כן, עם הרבה הרבה, הרבה עוקבים.
כן.
אם הצל פרסם עליי פוסט, צריך להוריד לי יוני תף, אוקיי? זה משהו לגמרי אחרת, אי אפשר להתייחס לאותו דבר. והצל הוא מי שמקובל. בסדר, יש לו פמליה, יש לו זה, כן? הוא לא צריך לעשות דברים בעצמו. אז גם שהילד שלי מדבר על בריונות, או בכלל שמדברים על בריונות. הדבר הראשון הוא, הייתי מוריד את המילה בריונות. הייתי עוסק בתוקפנות של מקובלים, בתוקפנות של דחויים. כשילד מהשוליים החברתיים בכיתה, גם אם הוא מפחיד, מהשוליים החברתיים, איך אתה יודע שמהשוליים החברתיים, הוא לא מוזמן מפגשים אחר הצהריים, הוא לא מנהל קבוצות וואטסאפי, לא יש הרבה דרכים לבדון פופולריות, זה לא קשה. מזהים את זה מקילומטר. אוקיי? הוא יכול להגיד לך בכדורגל, תביא את הכדור, אתה מביא את הכדור. אבל הוא לא ילד רצוי, הוא לא ילד שמוזמן לבתים פרטיים כל אחר הצהריים, אין לו הזמנות. כשהוא מתייחס אליי בתוקפנות ברשת, הילדים לא אוהבים את זה. למה? כי הוא תוקפן דחוי. אבל כשילד מקובל מתייחס אליי בתוקפנות ברשת, זה משהו בכלל אחר. לא ידווחו עליו, איתו להצטרף אליו, השתיקה תתפרש כהסכמה איתו, יהיה לזה חככה מכל מיני אנשים שרוצים להתחנף, בסדר? אם גל גדות תגיד יוני הוא סתם אפס לוזר, אני מבטיח לך שיהיו לזה לייקים. לא משנה מה, יש לה 100,000 עוקבים ו10,000 שרוצים להיות גל גדות, יהיה לזה לייקים. לא משנה מה היא תכתוב, בננה זה הדבר החדש או בננה זה מגיל, יהיה לזה לייקים. אוקיי? אז זה הדבר הראשון שצריך להתייחס אליו לגבי בריונות, ומפה מתחיל כל העניין, כי אם זה בריונות מצד מישהו מקובל, אז יש סיבה שהוא לא סיפר לי את זה. כי יש פה לחץ חברתי, ויש פה רצון לא להסתבך עם המקובל, ויש פה פחד לאבד שליטה ברגע שאני אספר להורים שלי ומיליון דברים אחרים. ואם זה תוקפן דחוי, בדרך כלל פחד יהיה פחד פיזי. כי אין לו מה, אין לו השפעה חברתית.
אני חושב שבספר שלך כתבת 14 סיבות למה שהילד שלך לא ישתף אותך.
נכון, כי הספר היה 527 עמודים, אז היה צריך לעצור שם. אבל אלה 14 סיבות המרכזיות שמאוד מעסיקות אותי. יש לי 3 בנים, אחד מהם עם טלפון. ואני כל הזמן שהוא ניגש אליי, הדבר הראשון שעולה לי בראש זה, יוני, איך אתה מגיב ככה שהוא ימשיך לשתף אותך. אוקיי? משחק חוזר יש פה. כי אם אני אתן לאינסטינקטים הבאים, הבריאים שלי, לקפוץ, אני הולך ושורף את המועטון, בסדר? אני לוקח לו את הטלפון, שולח את נאטו, שילכו נגד הבית של ההורי הזה, זה, בסדר? אבל אם אני רוצה שהילד שלי ימשיך לדווח לי, זה הדבר המרכזי שמעסיק אותי. עם כל מה שהוא נפגע עכשיו, אני יודע שיש סכנות יותר גדולות בדרך.
זאת אומרת, שכשיש תוקפנות מצד מקובל, קודם כל הדבר הכי חשוב זה לשמור על הציר של השיתופיות, כי אם לא יהיה פה ציר של שיתופיות גבוהה, זה לא יקרה, כי החששות יהיו יותר גדולים, המחירים שאני מפחד לשלם,
כן.
יהיו יותר גדולים מהאינטרס שלי
נכון.
עכשיו.
וכל פעם שהילד שלי מספר לי משהו, זה בעצם פיילוט. זה פיילוט. האם הוא יכול לספר לי דברים יותר ויותר גדולים שיעשו לו, או טעויות טיפשיות שהוא יעשה, שאתה תופס את הראש ואתה אומר, אבל איך, איך? למה? כי המוח נכבה. כשאתה בגיל הנאורים, המוח נכבה לשעתיים ביום, בקטעים מסוימים. כן? אין היגיון בריא, זה נעלם. היינו שם גם פעם, כאילו אני אומר, פלא, אנחנו 5 חברים, מתפלא איך שרדנו כל 5, כן? שריפות, זה, כאילו, היו דברים, באמת שאתה אומר,
הבנתי. אוקיי, אז עכשיו טוב, אז יש פה מקובל, ומה אני אמור לעשות איתו? מה אני אמור לעשות עם התופעה הזאת?
תראה, קודם כל זה דורש יחסים. והיחסים האלה דורשים, הדבר הראשון שהייתי אומר, זה קהילות של הורים שנפגשות באופן קבוע. אם הקהילות של ההורים מתקשרות רק בוואטסאפ, זה כמו שאני נהלת הזוגיות שלי רק בוואטסאפ, זה לא יעמוד במשברים, ויש משברים. ויש ניגודי אינטרסים, ויש כל מיני דברים. לכן קהילות הורים צריכות להקפיד להיפגש, בטח בעידן הרשתות החברתיות. ולהיפגש זה לא כדי לשמוע ראש מדבר. אוקיי? שאני ואשתי נגיד הולכים לסרט, זה לשמוע ראש מדבר. כן? זה אנחנו צורכים משהו. אנחנו לא מדברים בינינו. אולי דיברנו לפני הסרט, אולי החזקנו ידיים בסרט, אולי אחרי הסרט. לא. קהילות הורים צריכות להיפגש ולדבר. צריכות להכיר. צריכות לעבוד על האינטימיות ביניהם, כדי להתמודד עם העובדה שהילדים שלנו על אי בודד, ומתנהלים שם דינמיקות כל היום, ויש שם חרם גם כנגד ילדים מקובלים, ותהיה שם דחייה כנגד ילדים דחויים, ויהיה דרמות בוואטסאפ. ולכן חשוב מאוד להיפגש, הרבה פעמים בתי ספר מזמינים הורים, מנסים להביא את הביג שוט הכי גדול שייתן הרצאה, אבל צריך שהמפגשים עם ההורים יהיו גם מפגשים שמשלבים שיחות בין ההורים והיכרות ואינטימיות, אפילו דברים טיפשיים או דברים שמייצרים קצת פגיעות שהורים משתפים כדי לייצר קשר בין ההורים, כדי שנוכל להתמודד ביחד עם לנסות באתגר המטורף שאיך לגדל ילדים על אי בודד, והילדים שלנו הם על אי בודד, רוב החיים החברתיים שלהם מתנהלים על האי,
זאת אומרת, כשאני לבד בחדר ואני בטלפון.
כן, הלבד בחדר הוא לא קשור.
לא קשור.
כשאני מנהל את החיים החברתיים שלי, ברשת. אני עושה את זה באוטובוס, אני עושה את זה בהפסקה, אני עושה את זה בחדר.
אבל אני עם עצמי כאילו זה הכוונה.
כן, אבל אני
עם עצמי במכשיר.
כשאני בתוך המסך ואני מתכתב, ויש חדר סוער של תגובות והכל.
אני לא בחדר.
הוא יכול גם, יכול לפרוץ שריפה ויקח לו זמן להבחין בה, כן? Mm-hmm. יש דרמה חברתית עכשיו שקורית בקבוצה, ולייקים ודברים ויציאות, ולהוציא מקבוצה ולהכניס מקבוצה והכל. זה לא משנה המיקום הפיזי שלי. Mm-hmm. אני מחכה לחוג שיתחיל.
אז לא הבנתי מה זה יעזור. עכשיו יש לי קהילה תורים, כולנו חברים, מדהים. נכון. מה זה יעזור עכשיו? יש חרם, הילד שלך הוא תוקפן מקובל. נכון. מה זה עוזר לי עכשיו?
כי החרם הוא לא משהו שילד אחד יכול לעשות. ילד יכול לשכנע ילדים לעשות חרם. אבל אם יש מתוך ה-30 ילדים בכיתה, ארבעה, אנחנו קוראים לזה ארבעה גיבורות בצינוק, כן? ואנחנו משכנעים ילדים לקפוץ לצינוק, כי זה לקפוץ לצינוק. Mm-hmm. אבל אנחנו משכנעים ארבעה ילדים לקפוץ לצינוק, mm-hmm. אז כבר לא יכול להיות חרם. כי צינוק זה מקום שאתה לבד בו, אבל אם ארבעה נכנסו איתך לצינוק, אתה כבר לא בצינוק. Mm-hmm. אוקיי? אז אם יש לך קהילת הורים, אתה אולי לא תצליח לתקשר עם ההורה של הילד שמארגן חרם. Mm-hmm. אבל זה לא חשוב, אנחנו לא בני ערובה שלו. יש לנו את המסה הקריטית. הסיכוי שאני אצליח לגייס הורים, שאני מכיר אותם, לא כשיש גשם, כשהכרתי אותם לפני המשבר, mm-hmm. הסיכוי שהם יגייסו את הילדים שלהם, ויסכנו את הילדים שלהם בשבירת החרם באופן אקטיבי, יותר גבוה שיש בינינו היכרות מלפני המשבר.
ובעצם,
אם הפעם הראשונה שהם באמת מכירים אותי, זה כשאני קורבן, כלומר הילד שלי קורבן, אבל אני הורה שהוא, mm-hmm. הורה לילד מוחרם זה קורבן, כן? הוא לא ישן בלילה. בוא. אז מתייגים אותי בתור הבן אדם הזה שהבן שלו מוחרם. אבל אם הכירו אותי לפני זה, אז יש סיכוי שאנחנו כקהילה נעבור את המשבר הזה ביחד.
הבנתי. זאת אומרת, כשאני רואה חרם, הפרקטיקה הכי טובה זה לא להניש את הילד המחרים, או להתערב באיזושהי, להזמין לו משטרה לבית, או לא יודע מה.
קודם כל זה לא אסור לפי החוק.
או לקחת לאחרים. את ה... זה לא אסור. ולקרוא לו למנהל, ולצעוק עליו, זה רק יעשה אותו אולי יותר גיבור בסוף, ועשית את מה שלא רצית לעשות.
נכון.
הדבר הכי חכם לעשות זה, פשוט לשבור את החרם. כאילו, כי החרם הוא בעצם קבוצה שמחרימה מישהו אחד.
אז אני... והובלה של...
אז במקום להשתלט עליו, אני פשוט אומר, רגע, קבוצה, אתם נכון. בעצם בנויים מהמון המון הורים, הם כולם חברים שלי, כי אנחנו עבדנו על זה לפני.
נכון.
ואני גם יכול, בעצם הפרקטיקה שאתם מובילים, בעצם הכיתות, שזה איזשהו פן אחר, של כיתות ועבודה, זה בעצם גם לגייס את הילדים לדבר הזה, גם ביום, נכון. ביום שלא יורד גשם. נכון. זאת אומרת, לפני
ילדים
המשבר.
צריכים ללמוד על הפרקטיקות של חרם, לפני שזה נהיה אישי.
מתי זה קורה? מה, בכיתה א'?
כן.
אוקיי.
הבן שלי בכיתה א' חזר עם ספר גיאומטריה מבית ספר. זה היה בקורונה. אני מבטיח לך שאם עשו מבחנים ארציים, אני מניח, והחליטו שילדים בכיתה א' בשלים לגיאומטריה, עכשיו לא לימדו רק את הגאונים בכיתה גיאומטריה, מצפים שכל הכיתה תלמד גיאומטריה, ותגיע לאיזה שהם מדדים בסיסיים.
כן.
אם הם יכולים להבין גיאומטריה, הם יכולים להבין חרם. ומה שמדהים ב-social emotion learning, כאילו ביכולות חברתיות רגשיות, שבניגוד לתחומי הדעת, שאנחנו מציבים סטנדרט אחיד, כולם צריכים לדעת גיאומטריה, כולם בכיתה ג' צריכים לדעת אנגלית ווקבלרי של 50 מילים, כל הדברים האלה, שפה שנייה, בחברתי רגשי אנחנו כמעט לא מציבים סטנדרטים, ואנחנו מתייאשים מאוד מהר. בגיאומטריה אתה אומר, הילדים בכיתה ו' צריכים לדעת חילוק ארוך, אני עד היום לא יודע חילוק ארוך, בסדר?
זה בסדר.
אבל ילדים בכיתה ו' צריכים לדעת חילוק ארוך, כולם, לא היפים והאמיצים. ואם ילדים היו יודעים על הדינמיקה האמיתית של חרם, א', הרבה יותר קל להבין את זה מגיאומטריה, אנגלית וכל התחומי הדעת האחרים, אני שואל את הילד מה הם יודעים בטבע. דברים טורפים על חרקים ועל חושים, כאילו דברים שלא קשורים לחיים האישיים שלהם, אבל תלמדו על דינמיקות חברתיות, ותהפוך את המהלכים של המקובלים ללא אפקטיביים, ומצליחים קוראים איזה מהלכים שקופים, גם בנושא חרם, גם בנושא רשות חברתיות, כי ילדים לא אמורים להבין את זה לבד. הילד שלי לבד לא יכול להבין על משולש, ועל ריבועי ועל מלבנים. אני מלמד אותו את זה, בסדר? הוא גם לא יכול להבין לבד על מהלכים של אליטות או תוקפניות. ואמרו לו שאנחנו מארגנים חרם על שר, בגלל ששר הוא בעצם שחצן, מלשן, מתנשא, בלה בלה בלה, אם זה בת, אני אומר להגיד מילים קשות, אבל זה לשם שמיים, נותן את זה, 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 זה. ואני לא יכול לספר שאני בעצם מארגן את החרם על שר, כי שר הוא כוכב עולה בכיתה. אבל אם ילמדו אותי מראש...
את הדבר הזה.
את הדבר הזה, שילדים מארגנים חרם, יש את הסיפור שאומרים לך, אוקיי? אם היינו מלמדים את האיראנים בתקופת הדמוקרטיה, שיבואו אנשים, וכשהכלכלה לא במצב טוב, יגידו לך, אי ישראל, אין אפילו גבול, כן? אי ישראל, כל פעם שהכלכלה במצב קשה, זה מה שפוליטיקאים, שאין להם תוכנית אמיתית לשפר את החיים עושים, כותבים בטוויטר ואומרים לאזרחים, אי ישראל, אי אמריקה, הם היו יותר חסינים לזה, אוקיי? אני לא מדבר על ישראל כמובן, אבל אני כאדם מבוגר יודע שזה מה שפוליטיקאים עושים, שאין להם דרך להוריד את מחירי הדלק ולדאוג לרווחה, ויוקר המחיה עולה, זה מה שפוליטיקאים עושים. אני חסין לזה. אפשר לייצר לידים חסינות בכיתה א', שלא יגררו לחרם. בדיוק כמו הורים עושים את זה לגבי פדופילים. הם אומרים לילד, תשמע, הוא יבוא ויציע לך מתנה. אל תיקח מתנה מזרים. הוא יגיד לך, יציע לך חרב בברול סטארס. בסדר? במשחק מחשב. אל תקבל מתנות בברול סטארס מאף אחד. אוקיי? הוא ישאל אותך איפה אתה גר. הוא יספר לך שהוא... אוקיי, אנחנו מנסים להכין ילדים לשיחות עם זרים. מה זרים יגידו? אני אפילו לבן שלי אמרתי, תשמע, הוא יאיים שיהרוג את כל המשפחה שלך. זה לא יקרה, תספר לי ברגע שזה יקרה. אני מנסה להגיד לו את כל האיומים שפדופיל או whatever יגיד לו, כדי להכין אותו לדבר הזה. אני עושה את זה ברגע הנכון, לא בצורה מפחידה, לא בזה וזה. ואני מכין אותו לרגע, בדיוק כמו שאני מכין אותו לחרם. הילד שלי לא יצטרף לחרם, כי הוא יודע את הסיפור כיסוי. אוקיי? ואת כל הדברים, הוא יודע שתוקפנות משפרת מעמד חברתי, הוא יודע את זה, זה האמת הכואבת, כן? כולם מכירים את צדיק ורע לו, כן? הילד שלי יודע, תוקפנות משפרת מעמד, תוקפנות משפרת פופולריות. בואו נתמודד עם זה.
זאת אומרת, שמרחב, בעצם המרחב הכיתתי, בעצם אני חושב שזה, טוב, זה השם שלכם, הצמיחים. כאילו, במקום עכשיו לנסות, אפילו זה, אני חושב שזה גישה שהיא משנת חיים בכמה כיוונים. באמת יש פה... חידוש אטומי, כי אתה בעצם אומר, במקום להסתכל על התופעה ולהגיד, אוי ואבוי, להיות חסר עונים, לכעוס, לבעות ולהשתגע ולא יודע מה, לעבור דירה בסוף כי אין מה לעשות, ומפוך, אני יאמן את הילדים, נכון. יאמן אותם.
נכון.
ואז אפילו יוצא מהדבר הזה פשוט ממש יתרון, שאני אומר, לא הייתי מגיע לזה אם לא היה את התופעות האלה עכשיו.
יש לי פה ספר של עמית שלי, המגפה שכתה מקומות עבודה. בסדר? זה ספר לא של מצמיחים, אני שמח להמליץ עליו, המגפה שכתה מקומות עבודה.
כן.
אני מכין את הילד שלי שהוא לא יהיה חסר עונים גם מקומות עבודה בהתעללות. ואם הייתה לי ילדה כמו שרציתי, הייתי מכין אותה להטרדות מיניות. אוקיי? אני מכין אותם לאירועים האלה, אני יודע מה אומרים להם, אני יודע מה זה, וכאילו, את תפקפקי בעצמך, את תאשים את עצמך, את חושבים יאמינו לך, בסדר? ואני אומר לבן שלי, אתה תעשה טעויות דביליות לאורך החיים, אני מבטיח הבן עכשיו לגיל 16, אתה תעשה 8 טעויות ממש מטומטמות, שאתה תחשוב שהן מטומטמות. תבוא, תספר לי, יש לך קופון. ואני יודע שאתה תעשה טעויות מטומטמות, כי המוח מתחבא בגיל הנעורים, אני מכיר את זה. ואנחנו מודים את זה, ואני לא, אני אומר לו מראש, אני לא אקח את הטלפון אף פעם. אני אף פעם לא אקח לך את הטלפון. למה? כי זה אחד הסיבות שילדים לא מספרים שהם מפגעים ברשת, אוקיי? אני ממש מכין אותם, ואני דואג שיהיה להם ידע חברתי חשוב, שעוסק באליט או תוקפניות, זה שם כזה מפוצץ לתוקפנים מקובלים בכיתה, הם לא ילדים רעים דרך אגב, בסדר? זה פשוט ילדים שנסחפו. כוח משחית.
אז מה קורה שם ברשת, שהתוקפן הוא מחליט להיות תוקפן? מה זאת אומרת שזה משפר לו את המעמד? מה קורה שם ברשת מהצד השני?
קודם כל, תוקפנות משפרת מעמד. אנחנו עובדים עם פרופסור פריז, שהבאנו אותו פעמיים לארץ ומצמיחים.
רגע, אבל יוני, שנייה, תסביר לי רגע. בפיזי זה לא קורה. תוקפנות פיזית זה לא קורה.
לא, באלימות פיזית זה לא קורה.
באלימות פיזית זה לא קורה.
כי אלימות פיזית נעשית על ידי, בדרך כלל, אלימות פיזית זה משהו של חלשים. זה נעשה על ידי התוקפן הדחוי. זה לא משפר מעמד. זאת אומרת, ילדים לא אוהבים את זה. אבל שמועות, ירידות, להוציא ולהכניס מקבוצות, לארגן חרם, להפיץ על מישהי שהיא נותנת, או שבבית ספר דתי שהיינו שהיא בהיריון, ככה כשבנות מתחרות אחת עם השנייה, אוקיי? אלה דברים שמשפרים מעמד. אני מדבר איתך מדעית, מחקרית, זה מוכח, בשבעה גלים שמודדים את זה, רואים שילדים שאמרו עליהם, הוא השתמש כלפיי בתוקפנות הזאת, שיפרו את המעמד החברתי שלהם. הילד, התוקפן, אם אתה שואל, זה לא עניין פסיכולוגי. הוא פשוט כוח משחית. בדיוק כמו שאנחנו מדברים פה בשיח על רשתות, הכוח ברשת משחית. וזה לא משהו רע, אוקיי? בהרבה דמוקרטיות אומרים שהנשיא חייב להתחלף כל 8 שנים. למה? כי הכוח משחית. וזה משהו מאוד טבעי, זה אנושי. זה לא משהו רע, זה לא קשור. כאילו יכול להיות שאתה חזק, ייקח 12 שנה להפוך למושחת או מנוון או כהלב. כן, אבל בדמוקרטיות רובם אומרות, צריך להחליף. לא לצבור כוח מוחלט והכוח משחית. גם בקרב ילדים, נתנו להם טלפונים חכמים. אוקיי? לפני זה עוד הכוח החברתי, לפני זה עוד להיות מקובל, מכה את לבך בהדרגה. כי כולם מתחילים להיות נמלים, כי אתה כבר, לא יודע, אתה מתרגל. אוקיי? מעצבנים אותך מי שלא מקשיבים לך. והרשתות הם מכפיל כוח למקובלים תוקפנים, ואז עוד יותר הכוח משחית, כי אני יכול בלחיצת כפתור להכניס אותה, להוציא אותה, להגיד, למה אתם מגיבים? מי יגיב לי על הדבר הזה עכשיו? למה היא לא מורידה את הריקוד הזה? אוקיי? אני, והדבר הזה שבכל אמירה שלי אני יכול להרים ולהוריד, וכל אמירה שלי זוכה לכל כך הרבה לייקים, אוקיי? זה כוח שהוא משחית, וזה בסדר, צריך לדבר עליו.
וואו. ואם אנחנו רגע מדברים על מאפיינים של רשת, בתור רשת, אמרת קודם, הרשת מסכסכת, או המכשיר שאתה מחזיק ביד, יסכסך אותך עם החברים שלך, מה המאפיינים, למה זה קורה?
זה כולם יודעים, זה האמת שהיא פשוטה, ברור שאם אני רב עם מישהו בדרגה 2, אם אנחנו נעשה את זה ברשת, זה יעלה לדרגה 4, אם נעשה את זה פנים אל פנים, זה יישאר ב2 או יעבור ל1, אני גם אפילו, כן, בורגני מצוי, אוקיי? אני רב עם מישהו ברשת, אנחנו אומרים, עזבו, בוא ניפגש פנים אל פנים, כי אנחנו כבר יודעים את הדינמיקה הזאת, נפגשים פנים אל פנים, אתה מכיר את זה? פתאום שני חטלטולים. לגבי הבנה הקטנה שהייתה לנו, כאילו פתאום כולם מגיעים לפגישה חטלטולים, אוקיי? וזה לא שחסר אומץ או משהו, זה פשוט...
או לפחות בטלפון, זה גם קצת עוזר.
נכון. אבא שלי היה אומר לי, למה אתם רבים בטלפון? תעברו פנים אל פנים. היום האבא אומר, למה אתם רבים בוואטסאפ? תעברו לטלפון. לילדים אנחנו מראים את הגרף הליניארי הזה של מה מסכסך אותך עם חברים. הדבר שהכי הכי נוראי זה ששלושה ילדים ביחד כותבים למישהו. זה משהו שאני ואתה לא עושים כמבוגרים. בוא ניפגש ביחד ונכתוב לאנשים.
זאת אומרת שלושה ילדים יושבים על ספסל ועושים ירידות.
כן, בחופש הגדול, תכף נגיע לתקופת הירידות הגדולה. ואחרי זה הוואטסאפ והאנונימי, אוקיי? שזה גם משהו שאני ואתה לא עושים. אני לא זוכר מתי כתבנו משהו באנונימי. זה אני בעד, דרך אגב, פורומים אנונימיים, הם הצילו חיים של ילדים. גם ילדים להטאבים, גם ילדים שמתלבטים לגבי דברים, גם ילדים שמתייעצים לגבי חרם. אני, ילד כותב בפורומים האנונימיים, עושים עליי חרם, מה לעשות? הוא מקבל המון 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 תגובות טובות. המון, רובן טובות. וזה מציל חיים. וצריך לעודד את הילד שלי להתייעץ בפורומים אנונימיים, כמובן. באיך ומה, בסדר? הורים מפחדים לייעץ לילדים לשמוע את הדבר הזה, אבל הם מפספסים פה משהו מאוד גדול של תמיכה. אם אני אומר לילד שלי שהוא מוחרם, אתה מדהים, אתה זה, סבבה, אתה חושב שאני גאון מהשנייה שנולדתי, גם אני רוצח סדרתי, אתה עדיין תחשוב שאני וואו, והרציחות הסדרתיות היו ביצוע של נחישות ודיוק, אבל כשהוא מקבל תמיכה מ-50 ילדים שהוא לא מכיר, כולל ילדים שהוחרמו בעבר, אין לזה תחליף. הוא מאמין להם פי מיליון יותר מאשר הוא מאמין, ובצדק, אני באמת חושב שהקקי שלו לא מסריח, כאילו, תרתי משמע סליחה על ה...
לא, הכל בסדר.
מי שחיתל...
אז בעצם התמיכה האנונימית היא טובה, אבל מצד שני יש פה באמת איזשהו מרחב רשת שיש בו המון המון אפשרויות חדשות, להיות עוד יותר תוקפן, ועוד יותר לסכסך, הפלטפורמה היא כזאת.
נכון, וגם זה לא עומד לחזור אחורה, אין סנריו, גם אם יהיה שואה גרעינית עם איראן, אין סנריו שחוזרים לטלפון משפחתי.
זה לא יקרה.
זה לא יקרה. ועוד משהו שבטוח יקרה, ואנשים תמיד נוטים ששואלים אותם כמה זה יתקדם בעשור האחרון, אומרים הרבה. כמה זה עומד להתקדם בעשור הקרוב? פחות.
אוקיי.
גם על עצמם, גם על דברים, כן?
כן.
השינוי מאיץ. השינוי מאיץ. אתה יכול ישר קופץ לך, אני נגד. אני לא אכפת אם אתה נגד או לא, השינוי מאיץ. אני לא אומר פה, זה כמו משבר האקלים, זה עובדה, זה לא דעה. אתה יכול להביע דעתך על משבר האקלים, אבל משבר האקלים הוא עובדה. השינוי מאיץ, ואנחנו צריכים להכין את הילדים שלנו לכך שהם יחיו בתוך הרשתות החברתיות. כל מי שמפריע לו שילד מסתכל על מסך, אפשר להרגיע אותו, זה עומד להיעלם. הילד עומד להיות בפנים, בוויצ'רואל ריאליטי, בבינה המלאכותית, עומד לשוחח, כאילו כל הדברים החיים החברתיים עומדים לעבור לשם. עכשיו ישר קופץ, אני לא מסכים. אני לא מוכן לזה. אבל אף אחד לא שואל אותך, גם לא שאלו אותך לגבי הכניסה של אינטרנט והכניסה של מסכים.
נכון.
בסדר?
נכון.
יכול להיות כמוני האחרון שנותן לילד טלפון, אבל
אתה תיתן.
אבל אתה תיתן, אלא אם כן, אתה מוכן לגרום לילד שלך לשלם מחיר חברתי, ומחיר חברתי זה הרבה ילדים נפגשים לכדורגל בוואטסאפ.
כן.
אוקיי?
טוב.
הם לא מרים טלפונים, בוא נעשה שיחת ועידה, נתאם מתי הולכים לשחק במגרש. זה לא קורה, זה לא, אני לא יודע מתי ילדים עשו שיחת ועידה שהיא לא במסגרת משחקי מחשב על מיקמק שהם...
כן.
הם לא? אז אני, אם אני מוכן שהילד שלי יפסיד הרבה מפגשים חברתיים ויפסיד הרבה מהדינמיקה חברתית, סבבה. המחיר עומד לגדול.
טוב, הוא גם עולה, הוא גם יעבוד שם וילמד שם, והחיים שלו יהיו שם.
נכון,
יש מיומנויות שהוא...
אחד המשפטים, גם לגבי בינה מלאכותית, זה לא שבינה מלאכותית תחליף את העובדים. היא תחליף עובדים שלא משתמשים בבינה מלאכותית. ולכן הבן שלי לומד בינה מלאכותית. הוא לומד אנגלית, הוא לומד חשבון, אמא שלו מקריאה סיפורים בבית והכל, כן? אבל הוא חייב להיות בינה מלאכותית. אין דבר כזה, כמו שמישהו היום לא יהיה באינטרנט. אין לזה עובד שלא יודע להשתמש באינטרנט היום. נגזרו עליו חיים יותר קשים, שאני לא רוצה לאחל לבן שלי אותם. ולכן הוא יהיה בתוך בינה מלאכותית, והוא גם דרך אגב, הילדים שלנו יגדלו בתוך VR. ולכן כל כך חשוב לא מה אני עושה עכשיו. אני מעניש, אני מונע, אני זה. חשוב להכשיר אותו במהירות לחיים, בחיים החברתיים, אוקיי? חשוב התחושת מסוגלות שלו, והמסוגלות שלו באמת, בתוך העולם הווירטואלי הזה, כשהוא יהיה בתוך ה-VR, שגם שם כבר יש הטרדות מיניות ודברים כאלה, חשוב שהוא ידע לזהות פדופילים מקילומטרים, וידע לזהות סקם, וידע לא להיגרר לריבים ברשת עם חברים שלו, וידע שאף פעם אין שום הצדקה להוציא ילד מהרשת, אלא אם כן התייעצת עם 5 ילדים שאתה סומך עליהם, אולי גם עם הורים שלך, ובטח לא כשאתה עצבני. זה כל מיני דברים, ואם אתה מוציא בריון מהרשת, אתה תשלם על זה מחיר. זה דברים שהם must have, כאילו. אוקיי? גם אם אתה צודק, אני נגיד יוני, אחד הדברים שאני הכי שונא אם תשאל אותי, זה שמישהו עושה כלפיי משהו שלו, ואני מגיב, ואז אני צריך להתנצל. אני שונא את זה. אתה מבין? ואני יודע שהתגובה שלי הייתה עשירית מהדבר עצמו, שעכשיו לא מדברים עליו, כי אני הגבתי בזה, בסדר?
לגמרי.
אז את הבן שלי אמרתי לו, אני שונא את זה, אתה שונא את זה, אנחנו לא עומדים ליפול בזה. וזה נכס לחיים בעיניי.
שלא משנה כמה טכנולוגיות התחלפו, בסוף הגורם האנושי.
החיים החברתיים הם הדרמה המרכזית. סליחה שאני אומר, זה גם לא פדופילים, ולא שאני לא מוטרד בדבר הזה. הדרמה החברתית, רוב הכאב והסבל היומיומי של כל הילדים, זה סביב הרשתות, המילים הגועליות שמורים אחד לשני, הסטיקרים, הלהוציא מקבוצות, הלהכניס מקבוצות, האם אני בקלוז פרנדס או אני לא בקלוז פרנדס, מי מקבל את הדברים, בסדר? פעם היינו מבקשים חברות מילד אחד, היום אתה בקלוז פרנדס של כמה ילדים, אתה יודע מה זה קלוז פרנדס? זה, האם אני... כשאני נגיד משתף בפייסבוק, כולם יכולים לראות, או רק החברים שלי, בסדר? אבל אז באינסטגרם ובעוד מקומות, כן, אתה מחליט מי המעגל הקרוב שלך. המעגל של 5 חברים, רואה תמונות מסוימות, המעגל הרחב רואה תמונות אחרות, בסדר? ההורים הם לא בקלוז פרנדס, הם לא החברים הקרובים.
אולי הם גם לא בחברים בכלל.
בסדר, אז גם אתה בתור הורה רואה דברים, אתה מקבל את התמונות לעיתונות, אתה לא מקבל את התמונות
האמיתיות,
הדברים שהיית מוכן לשלם עליהם בשביל לראות אותם. אז ילדים מתעסקים בשאלה. איזה תמונות אני מקבל, באיזה קבוצות, זה גם הקבוצת וואטסאפ, אבל גם האם משדרים אליי את הדברים, או אני רק רואה את הדברים שכל העולם רואה.
זה מה שמעסיק אותם. טוב, יוני, אנחנו ככה ממש בסיום של הפרק, קודם כל מרתק ומדהים, תן לנו אם יש לך עוד איזשהו ככה, מה שנקרא, תובנה חשובה, שאתה רוצה ככה למסור להורים.
החיים החברתיים של ילדים כל הזמן מתפתחים, הם לא למדו מאיתנו איך להתנהל ברשת, כי הם לא רואים אותנו, כמו שחיקוי קיים. ולכן, אנחנו חייבים לתת להם להסתכל בוואטסאפ שלנו, אנחנו חייבים להסתכל בוואטסאפ שלהם, אנחנו חייבים לדבר על הפשלות שאנחנו עושים, ולדבר על החיים שלנו ברשת. אני חייב לדבר על החיים שלי עם הבן שלי, אוקיי? זהו, יש אולי ניקח את הנאום שהיה באום, במליאת האום בז'נבה לפני כמה חודשים, שהוא בעיניי כמה דקות ככה, שהן מאוד מזקקות את, ה, מסר, ואנחנו רואים גם את העניין הבינלאומי בנושאים האלה של הרשתות החברתיות, מה שנקרא החיים עצמם. וגם בזה יש משהו מעודד, שלאט לאט גם האפליקציות וגם המדינות וגם ההורים באמת מתחילים להתמודד עם הטכנולוגיה החדשה שמשפיעה על החיים החברתיים שלנו.
איפה אפשר למצוא אתכם, יוני?
בגוגל, מצמיחים, יש לנו גם דף פייסבוק, וגם בהרצאות להורים ובתי ספר וכן הלאה, אנחנו מגיעים.
מדהים, מדהים. טוב, אז חבר'ה, תכתבו מצמיחים בגוגל, תעקבו בפייסבוק, נשלח גם קישור פה למטה, מי שככה קשה לכתוב בגוגל, ישר יוכל להקליק ולהגיע לקהילה. שוב הזדמנות להביע באמת פשוט כבוד גדול, שאתם באמת עוסקים בתחום הזה, ובנחישות גדולה מאוד. זה לא פשוט בכלל, אנחנו יודעים חיי העמותות, באמת זה ראוי להערכה, ואנחנו מקווים שנשנה את החיים של כמה שיותר ילדים. אז תודה לך יוני.
תודה לך.
אני הייתי שר, סמנכ"ל עמותת לוקחים אחריות, היינו כאן עם יוני צ'ונה, פרק מרתק על בריונות ובריונות ברשת, עמותת מצמיחים. אז אם אתם רואים, שומעים את הפרק ובא לכם לשתף בזה עוד הורה אחד או מישהו שזה יעשה לו טוב, שתפו אותו, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.